המשפט הפלילי עונה על הצורך שלנו להשיג צדק. אם אדם כלשהו עשה פשע, אנחנו רוצים לראות אותו מורשע, נענש. אבל מתברר שיש גם דרך אחרת, דרך שבה הפוגע והנפגע נפגשים ומחפשים יחד דרך לאחות את העוול. לגישה הזו קוראים צדק מאחה, ומוקדש לגישה הזאת ספר, מאמרים שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. שלום לדוקטור טלי גל מבית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה.
שלום.
אחת מאורחות הספר.
שלום.
מה זה בעצם צדק מאחה?
צדק מאחה זה שם של גישה שמחייבת אותנו קודם כל להסתכל בצורה שונה על פשע. במקום להסתכל על פשע בתור הפרה של איזה ערך עליון, ערך נורמה ארטילאית, פשע הוא, לפי גישת הצדק המאחה, פגיעה באנשים. קודם כל בקורבן, בבני המשפחה של הקורבן, ברחוב, בשכונה, בעיר, בקהילה כולה, וגם פגיעה בפוגע עצמו, בלי להסיר ממנו את האחריות. בפוגע עצמו, במשפחה שלו, באנשים אחרים.
מעגל פוגעני, לראות איזה מעגל פוגעני שמשלמי המחיר הם בני אדם.
משלמי המחיר הם בני אדם ומערכות היחסים ביניהם. ואם זה הפוקוס, זאת אומרת שהתשובה היא לא להעניש ולהטיל החווה נוספת, אלא דווקא לנסות לאחות את הפגיעות שנוצרו. זאת אומרת, צדק מאחה עוסק בעצם בשאלת השאלות מי נפגע, מה היו הפגיעות, מה הם הצרכים שנוצרו, ואיך אפשר לענות על הצרכים האלה.
תתרגמי לי את זה פרקטית, מה קורה?
בסדר.
אנס ונאנסת.
אנס ונאנסת, את לוקחת לצד הכי בעייתי, אבל בסדר, יש גם במקרים כאלה.
כן, אני רואה, שם זה מעניין.
במקרים כאלה, צדק מאחה צריך לעשות בצורה מאוד רגישה כמובן. ככל שהעבירה קשה יותר, ואני מכניסה פגיעות מיניות בתוך העבירות הקשות, זה צריך לבוא מהקורבן. לא יכול להיות הליך כזה של צדק מאחה שהפוגע יוזם, כי עצם היוזמה יכולה להיות פגיעה בנפגעת. אבל נפגעות שרוצות, ויש נפגעות שמרגישות שזאת הדרך בשבילן, יוזמות פגישה.
שהעונש עצמו או ההכרה יש לה מקום, אבל זה עדיין, עם כל הכבוד למקום הזה, זה לא הצליח לרפא את הפצע.
זה לא במוקד, אני אגיד יותר מזה, במשפט הפלילי הרגיל, הנפגע והנפגעת, נפגעות תקיפה מינית, מקבלות כל כך מעט מקום, כל כך מעט הכרה, כל כך מעט מענה לצרכים שלהן, שבסוף מה שיש להן זה העונש. אז הן מבקשות עונש חמור, כי זה הדבר היחיד שיש להן כדי לקבל איזושהי הכרה.
אבל מה הן מחפשות בפוגע כשהן באות אליו?
מה שהן מחפשות זה הכרה אמיתית, לקירת אחריות אמיתית, הכרה בכך שלא היא אשמה, שהיא לא ממציאה, שהיא לא אחראית, שהיא לא אשמה, ולצד זה גם איזושהי פתיחות לקבל את הסיפור שלה. זאת אומרת שיש מי שמקשיב, ומי שמקשיב הוא האדם שפגע בה. לא סתם מטפל
מה שאת הטיפולים. אומרת, שהוא בעצם שההכרה בעוול יש בה מרכיב מרפא, מאחה.
ההכרה בעוול יש בה מרכיב מאחה. אגב, באחד הפרקים בספר באמת, אחד הפרקים מתמקד בפגיעות מיניות וצדק מאחה. הצורך של הכרה, הצורך בהכרה הוא צורך מרכזי. וברגע שנפגעת פוגשת את הפוגע שלה, כמובן אחרי הכנה, יש הכנה מאוד מאוד רצינית מראש. נפגשת עם הפוגע, יחד עם התומכים שלה, הוא מגיע יחד עם תומכים שלו, שנבחרים בקפידה, ויחד עם מתאם או מנחה שמפקח על התהליך וגם מכין אותו, ברגע שהיא יכולה להיפגש, לספר את הסיפור שלה, לשאול שאלות, הרבה נפגעות שואלות, למה אני? האם יכולתי לעשות משהו כדי למנוע? והרבה פעמים הן מתפלאות לשמוע שהפוגע אומר, זה בכלל לא קשור למה שלבש, למה שעשית, למה שאמרת, את פשוט היית שם.
אז כבר האשמה יוצאת מהמגרש.
כבר יוצאת מהמגרש. אגב, יש מחקרים שנעשו שמשווים את המפגש החד פעמי הזה לטיפול ארוך טווח, טיפול קוגניטיבי התנהגותי ארוך טווח.
מה זה עושה לאנס רצידיביסט? אחד כזה שחוזר וחוזר על מעשיו, סדרתי מה שנקרא.
לשאלה שהיא רחבה יותר, וזה למה צדק מאחה לא נמצא בכל המקומות בעצם, בארץ, בעולם.
נכון, הוא יכול להיות ברמה סוציולוגית עם הכרה בעוול, הכרה במנגנוני קיפוח, בגזענות. יכול אפילו בהסדרים של סכסוכים לאומיים, פלסטינים יהודים.
נכון, אבל אם נתמקד רגע בהליך הפלילי, או בחלופה הזו להליך פלילי, אז בכל העולם יש כבר מחקרים שמראים ממצאים אמפיריים ברורים שעבריינים או מבצעי עבירות שעברו הליך של צדק מאחה, ביצעו אחר כך פחות עבריינות חוזרת לעומת אנשים שביצעו עבירות באותה חומרה, שגם הם היו מוכנים להודות, לקחת אחריות ולהיפגש עם הנפגעים, ולא עברו תהליך של צדק מאחה. זאת אומרת, לצדק מאחה יש ממש אפקט מוריד עבריינות חוזרת. מהבחינה הזו אני אומרת, ובגלל זה אמרתי שיש פער, כי יש פער בין העובדות, המספרים, הממצאים האמפיריים, לבין זה שצדק מאחה עדיין לא...
אבל הוא מחליף את העונש, כי הרי לעונש יש עוד מטרות, לא, נכון, שלא קשורות נכון, רק לנפגע נכון, והנפגע, נכון. הפוגע והנפגע או הנפגע הספציפי.
נכון.
אלא המטרה להרתיע, וכן נכון. לסרטט איזשהו סטנדרט נורמטיבי.
נכון.
חברתי נכון. אנושי.
אפשר להגיד שבגדול יש שלוש שאלות גדולות. השאלה אחת, האם זה עוזר וממעיט פשיעה? אז אמרנו, יש ממצאים אמפיריים שמראים חד משמעית שברוב העבירות, אני לא אגיד כולן, ברוב העבירות זה מפחית פשיעה. שאלה שנייה גדולה מדברת על הנפגעים. האם נפגעים רוצים את זה? האם זה עוזר להם? האם זה עונה על הצרכים שלהם? גם פה המחקר בכל העולם הוא ברור. נפגעי עבירה מרוצים, הם מרגישים טוב יותר, סימפטומים של פוסט-טראומה יורדים אצלם. זאת אומרת, גם בשאלה הזו יש לנו כבר תשובות אמפיריות. והשאלה השלישית היא מה שאת מעלה בעצם, מה עם האינטרס הציבורי? מה עם הרתעה? מה עם גמול? מה עם הרצון של הציבור בעצם שיקרה משהו?
לראות שיש איזה מנגנון שמגן אלינו ומסמן טוב ורע ומפריד ביניהם.
נכון, נכון.
מה התשובה לזה?
אז יש על זה כמה תשובות. התשובה הגדולה והעיקרית והתשובה שאני ככה הכי מתחברת אליה היא שצדק יכול לעשות לא רק על ידי אחווה. צדק יכול לעשות גם על ידי עשייה טוב. וזה לא אומר שהעולם מתעלם. העולם לא מתעלם. קורה משהו בעולם, אבל המשהו הזה זה שמבצע העבירה לוקח אחריות ונוקט בצעדים כדי להיטיב עם נפגע העבירה.
זה ממש לוקח את לשפוט לכף זכות הכי רחוק שאפשר.
אבל זה לא ברחמים, זאת אומרת, זה לא שאומרים למבצע עבירה, טוב, נעזוב אותך, אתה אמרת סליחה, אתה ביקשת סליחה, אז תצא מזה בזול. זה לא זה. מבצע עבירה שעוברים תהליך של צדק מאחר, נדרשים לעשות המון דברים. קודם כל, עצם המפגש, להיפגש גם עם הנפגע, להיפגש עם ההורים של הנפגע, להיפגש עם ההורים שלו ולדבר על זה, זה דבר אחד. בית לשלם מחיר.
כן. תם זמננו.
וואו,
אני מאוד מודה לך, וטוב שיש את הספר הזה מפגיעה לאיחוי צדק מאחה ושיח מאחה בישראל.
שנערך בשיתוף עם פרופסור אורי ינאי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית.
תודה רבה.
תודה רבה.